אוקיי, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת לנסות ולברר את המשמעות של שגגה, כבר פעמיים, אבל התחלנו לברר את המשמעות של שגגה דרך עמידה על ההבדלים בין קורבן חטאת לקורבן אשם. וההבדל היסודי שמובא גם במשנה וגם ברש"י, שחטאת מובא רק על שוגג, ואשם מובא בין על מזיד ובין על שוגג. אמרתי ש... מאחור, יש יוצא דופן, מישהו העיר את זה גם בשיעור, שאשם מעילות מובא רק על שוגג. וזה נותן לנו דווקא איזשהו רמז לזה, שהעובדה שאין הבדל בין שוגג לבין מזיד באשם, היא לא הנקודה היסודית, אלא היא ביטוי של תכונה אחרת של האשם, שבדרך כלל יש לו ביטוי שהוא לא עושה הבחנה בין שוגג לבין מזיד, אבל יכול להיות גם חריגים שבהם אותו רעיון עצמו יבוא לידי ביטוי אחרת. כרגע רק ברמה הלוגית לגמרי. ואז אמרתי, הצעתי את ההצעה הבאה, שחטאת מובאת על החטא, לכן זה נקרא חטאת, זאת אומרת על העבירה שעשה האדם, ולכן החטאת מובאת רק על שוגג ולא על מזיד, וכי במזיד בסופו של דבר אתה מקבל את העונש עצמו, וחטאת זה עבירה קלה יותר שאתה מתכפר עליה בקורבן ולא בעונש ממש. אבל על אונס כמובן לא תביא את זה. על מזיד יש את העונש האחר. לעומת זאת באשם, שם אין הבדל בין מזיד לבין שוגג. למה? בגלל שזה מובא על עצם העובדה על עצם השממה שיצרת, כמלשון הרמב"ן, אשם מלשון שממה, עצם התוצאה של המעשה שלך היא זו שמחייבת את האשם, ולא המימד של החטא, של הגברה, אלא התוצאה בחפצה. ולכן זה ממש לא משנה אם אתה שוגג או מזיד, בסוף, אם זה קרה, אז אתה צריך להביא אשם. זה הטענה. עכשיו, אם באמת זה נכון, אז התחלתי לעבור על סוגי האשמות השונים, וניסיתי להראות בכל אחד מהם, שבאמת ככה ניתן להבין את האשם. אז התחלנו באשם שפחה חרופה, ואמרתי שבשפחה חרופה אחת הבעיות שהאחרונים, המפרשים, מתמודדים איתה, זה שמובא שם הקורבן, אבל אין חטא. זאת אומרת, האישה יכול להיות שכן עברה איזשהו איסור, אבל הבועל לא, כן, השפחה, אבל הבועל לא עבר שום איסור. ואם הוא לא עבר שום איסור, אז על מה הוא מביא את האשם? אמרתי שאת האשם הוא מביא על עצם העובדה שהוא נכנס לרשות שאינה שלו. הוא בעל אישה שהיא אשתו של מישהו אחר, לא העבירה שבדבר, אלא עצם התוצאה. הוא פרק בית, כן, הוא פרק תא זוגי. הפירוק הזה, השממה הזאת שהוא יצר, זה מה שמחייב את האשם. הבאתי לזה ראיה או אינדיקציה מדברי הפני יהושע, שהוא מסביר שזה שקידושים לא תופסים בעריות זה בגלל חומרת האיסור, וזה שקידושים לא תופסים באשת איש, זה בגלל שהיא פשוט אשתו של מישהו אחר. אין לה יד לקבל קידושין, היא לא בשוק. אוקיי? חוץ מהאיסור, כלומר, יש גם את המימד של האיסור, כמו בכל העריות, אבל יש גם את העניין הזה, איפה הנפקמינה? בשפחה חרופה. ובשפחה חרופה, את האיסור אין, למרות שהיא אשת איש, אין את האיסור, אבל עדיין היא אשתו של מישהו אחר. אז לכן אומר הפני יהושע, קידושין לא יתפסו גם בשפחה חרופה, למרות ששם אין את האיסור. אוקיי? מה זה בעצם אומר? ששפחה חרופה זה הביטוי החד ביותר להיבט הזה שיש בכל אשת איש. בכל אשת איש יש שני היבטים, חומרת האיסור והעובדה שיש פה איזשהו תא זוגי, אתה מפרק אותו. בשפחה חרופה יש רק את ההיבט השני. לכן זה שהקידושין לא תופסים גם בשפחה חרופה, זה מעיד על זה שבעצם אי תפיסת הקידושין לא יושבת רק על חומרת האיסור, אלא גם על העובדה שאתה בעצם פלשת לרשות אחרת, החרבת תא זוגי או משהו כזה. ולכן שפחה חרופה זאת הדגמה טובה לעניין הזה, לכן שם מובאה שם. למה באשת איש רגילה לא מובאה שם? הרי חוץ מהעונש שהיה צריך להיות מובא גם שם, סוף סוף גם פירקת תא זוגי. כן, אבל העונש כנראה זה סוג של קיבלה בדרה במיני, כן, העונש בעצם מכסה גם את העניין הזה. בשפחה חרופה שאין את העונש, שמה נשאר רק האשם.
שנייה, לא, החומרה של המעשה יכול להיות שהיא בעצמה נובעת מהפירוק של התא המשפחה, אז העונש של האש הדין שכבר קיים הוא גם אותו דבר
כן, אבל
בעצם.
למה באשם זה, למה בשפחה רופאה זה לא ככה?
כי שם אין את החומרה.
למה אין את החומרה, אבל הפירוק של התא הזוגי קיים גם שם? אתה אומר שהחומרה היא תוצאה של זה.
זה לא ככה. שם יש יותר חומרה.
אז אתה חוזר למה שאני אומר.
כן, לא, אני אומר שעצם החומרה יכול להיות נובעת
לא, לא,
מהפירוק.
לא יכול להיות, כי אם זה היה ככה, זה היה צריך להיות גם בשפחה חרופה. זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, אתה אומר, לא, יש פה שני
יכול להיות
דברים.
לא.
אז הדרגות, זה אומר שזה שני דברים. אתה רק אומר, ההבדל ביניהם אולי הוא כמותי ולא איכותי, זה אפשר להתלבט. טוב, אבל לענייננו, אז זה שפחה חרופה. מה קורה לגבי אשם מעילות? זה אשם החטא השני. עכשיו ראינו, שכן, גם באישה, שכתוב, כשאתה מישהו שבועל אשת איש, אז כתוב, הוא מעלה מעל באישה, לכן היא נאסרת. אז בעצם יש פה מעילה, לכן היא נאסרת, ולכן אמר המעריק, שאם היא לא מודעת לאיסור, אבל היא מודעת לזה שמי שהיא קיימה איתו יחסים הוא לא בעלה, אז היא נאסרת, למרות שזה השוגג. רק אם היא לא מודעת לזה שזה לא בעלה, היא פשוט חושבת שהיא מקיימת יחסים עם בעלה, והיא טעתה, וזה לא בעלה, אז היא לא. למה לא? האיסור הוא אותו איסור, בשניהם יש פה שוגג באיסור כן, של ניוף. כן, אבל פירוק התא הזוגי לא קיים בראשון, וכן קיים בשני. ולכן המעילה במהותה, בעצם משמעותה היא פירוק של התא הזוגי. המעילה זה לא האיסור שבדבר. ואז אמרתי שבאשם מעילות רגיל, לא באשם שפחה חרופה, שהוא בעצם גם אשם מעילות. אשם שפחה חרופה הוא גם אשם מעילות, על המעלה מעל באישה, אוקיי? עכשיו, באשם מעילות רגיל, מישהו שמעל בהקדש, שם, הטענה היא למה זה רק בשוגג ולא במזיד, בגלל שרק בשוגג המעילה מוציאה את החפץ לחולין. היא מוציאה את החפץ מרשות ההקדש. במילים אחרות, רק בשוגג פירקת את רשות הקודש, את רשות ההקדש, רשות גבוה. נכון? כי הוצאת את הדבר לרשות עדיות, לחולין. ולכן רק שם אתה מביא שם. קרן וחומש. נכון? אני אומר, למה? כי במזיד זה נשאר בתחום ההקדש. אז אין את מימד המעילה, את איסור המעילה יש גם במזיד. אבל את מימד המעילה במובן של השממה שהמעילה יצרה, זאת אומרת זה שהוצא את הדבר מהקודש לחולין, זה קיים רק בשוגג ולא במזיד. לכן רק בשוגג מובע שם. וזה האינדיקציה לזה, כשההשוואה בין שוגג לבין מזיד זה לא המהות של השם, זה תוצאה. בדרך כלל, ברגע שהייתה יציאה, פירקת, נוצרה שממה, מה זה משנה אם שוגג ומזיד, תביא שם. במעילה, פשוט מכנת דיני מעילה, השממה נוצרת רק בשוגג ולא במזיד. לא מדיני השם, מדיני מעילה. המעילה, השממה נוצרת רק בשוגג. ממעילה, השם יובה רק השוגג. אבל זה לא בגלל דיני השם. השם לא מבחין משוגג ומזיד. השם זה לא מעניין אותו אם אתה שוגג ומזיד. מה שמעניין אותו זה נקראת השממה. בהלכות מעילה מתברר שקורית שממה רק על שוגג ולא על מזיד. לכן האשם מובא שם על שוגג ולא על מזיד. הבאתי לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה על מי שאכל בלי ברכה, ברכת הנהנים, שלפי תלמידי רבנו יונה הוא מביא אשם. עכשיו, איך אתה מביא אשם כשאין בכלל איסור? הרי איסור איסור דרבנן, לאכול בלי ברכה. נכון? ספק ברכות להקל. אז איך אתה מביא אשם? תשובה, האשם לא צריך איסור. האשם מובא לתוצאה. ברגע שאתה כאילו מעל, נכון? ככה הגמרא אומרת שם, הכל האוכל נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. מה זאת אומרת? המעילה קיימת, לא איסור מעילה במובן של לאו דאורייתא. אין פה לאו דאורייתא, איסור דרבנן. כן? אבל המעילה קיימת, מציאות שאתה פלשת לרשות של הקדוש ברוך הוא. לקחת משהו בלי רשות ונהנית ממנו, בלי שברכת קודם. אוקיי? זה בעצם את השממה יצרת פה. זה שאין בזה איסור דאורייתא, אין. אבל את האשם אתה מביא. זה בדיוק הנקודה. לכן אין צורך להגיד שיש פה איסור דאורייתא כדי להבין למה חייב פה אשם. האשם לא זוקק איסור. האשם לא בא על האיסור, החטאת באה על האיסור. כשאתה עברת על האיסור, אז אתה מביא חטאת. האשם בא על החורבן שיצרת, לא על האיסור שקרה פה. בדיוק כמו שראינו במעילות, באישה, כל הדברים האלה, זה הכל אותו דבר, הכל הולך על אותו מסלול. דוגמה שנייה, זה אשם מעילה בקונמות. זה תעלומה אמיתית. המשנה למלך שם מורה צערות, הוא לא מבין מה קורה פה. הגמרא פתאום ממציאה שמי שעובר על איסור נדר מביא אשם. למה? זאת אומרת, מה, אשם מעילות. למה? מה, נדר זה דבר קדוש? אין שום קדושה בנדר. לומדים את זה מהקדש, אבל נדר סתם, נדר של חולין, אין שום קשר לקודש. אתה לא הקדשת את הדבר לגבוה. אתה אסרת את הדבר עליך. למה זה קשור למעילה בהקדש? מה זה קשור לעניין? אין לזה שום מקור למעילה בכל המות, לא מובא משום מקום. ברור מאיפה הגמרא המציאה את זה. שני המלך נשאר בצריכיון. אני מבין מאיפה הדבר הזה. יותר מזה, על האיסור של נדרים יש מלכות. לא יאכל דברו, כן? כמו כל לאו. יש איסור, יש עונש מלכות. מאיפה בא האשם? אגב, האשם זה בין על מזיד, בין על שוגג. כן, גם אם אתה עברת על האיסור במזיד, שאז אתה חייב מלכות על לא יאכל דברו, חוץ מזה אתה גם מביא אשם. על מעילה בכל המות, כי באשם אין הבדל בין שוגג לבין מזיד. למה? מה הקשר? אז אמרתי שההבדל בין שוגג לבין מזיד, ההבדל בין שוגג לבין מזיד, סליחה, ההבדל בין שבועה לבין נדר, גמרא בתחילת נדרים, אומרת שבין נדר יש חלות איסור על החפצה, ושבועה זה איסור על הגברה. כי אני נשבע לא לאכול משהו, אז הדבר עצמו הוא לא חפצה של איסור. לי אסור לעשות את פעולת האכילה. כי נשבעתי לא לעשות אותה. אבל אם אני נודר הנאה מדבר, אז זה לא שיש לי איסור ליהנות מהדבר. אלא קודם כל הדבר עצמו הופך להיות חפצה של איסור. כתוצאה מזה, לי אסור לאכול אותו. זאת אומרת, האיסור על הגברה הוא תוצאה של חלות האיסור על החפצה, בניגוד לשבועה. למה זה חשוב לענייננו? כי זה בעצם אומר שברגע שאני עברתי על איסור נדר, זה לא כמו לעבור על איסור שבועה. לעבור על איסור נדר פירושו בעצם עוד פעם להחריב או לחלל רשות שיצרתי. הנדר יצר רשות נפרדת שאני אמור להישאר מחוצה. אסור לי לפלוש לתוכה. זה חלות האיסור שיש על החפץ, כמו שקורה בהקדש. ולכן כשאני נכנס לתוך הרשות הזאת, אני מביא אשם. לא בגלל שהרשות הזאת היא רשות גבוה. אין שם שום דבר קדוש, והמפרשים מסתבכים עם זה נורא. אין שום צורך להסתבך עם זה. אין שם שום דבר קדוש. אבל כיוון שפלשתי לרשות שהיא לא שלי, לכן אני מביא אשם. וזה בכלל לא קשור ללאו. על הלאו אני לוקה, לא יאכל דברו. וזה במימד של העבריינות של הגברה. העונש והחטאת זה העבריינות של הגברה. אבל על עצם העובדה שפלשתי, כן, דרסתי את הגדר בין הרשות הזאת לביני, אני הייתי אמור להישאר בחוץ, ואני פלשתי פנימה, כן, אני החרבתי משהו, על זה אני מביא אשם. זה נקרא אשם של מעילה בקונמות. ובאופן עקרוני, לדבר הזה אפילו לא צריך מקור. אז ברגע שאני פולש לרשות שאני לא אמור להיות בה, זה בעצם אומר שאני מביא אשם. ברגע שזה מוגדר להיות איסור חפצה, לזה צריך מקור. ברגע שזה מוגדר להיות איסור חפצה, אז אם פלשתי לתוכו, אני מביא אשם. לזה לא צריך מקור. כי אשם מובא על סוג הדברים הזה. אוקיי? אז אלה שתי הדוגמאות שמראות לנו, את האופי של קורבן האשם, שמצד אחד הוא מובא על השממה, כיוון שהוא מובא על השממה, זה לא משנה אם אתה מזיד או שוגג, לא רק שזה לא משנה אם אתה מזיד או שוגג, אלא בכלל לא צריך איסור. זאת אומרת, קורבן האשם יכול לבוא בלי איסור, כי הנקודה היא לא האיסור שבדבר, אם הנקודה היא האיסור שבדבר, יש מקום להבחין במזיד, שוגג, תלוי איזה רמת איסור יש, אבל אם הקורבן מובא על התוצאה, אז התוצאה יכולה לקרות גם בלי, גם כשאין איסור. ולכן זה גם לא משנה אם אתה מזיד או שוגג. המזיד או שוגג זה שאלה מה רמת החטא שלך, מה רמת האיסור שלך, חטא, זה חטאת, כן? אבל אם אתה מדבר על התוצאה, זה לא משנה אם זה מזיד או שוגג. אתה צריך לתקן באיזושהי צורה את התוצאה שחוללת, את השממה שיצרת. וזה בעצם משמעותו של האשם. עד כאן בקצרה מה ש... עשיתי בפעם הקודמת. אני צריך עכשיו להגיע לעוד שני סוגי האשמות חטא, והאשמות הטהרה, נזיר ומצורע. אשם החטא השלישי, זה אשם גזלות. בסדר? אחרי זה יש אשם תלוי, שהוא קטגוריה לעצמה, אבל הוא בעצם גם אשם חטא, ואשמות הטהרה של נזיר ושל מצורע. אני אראה את זה גם שם. נתחיל באשם גזלות. מה זה אשם גזלות? אשם גזלות, לא כל מי שמביא, מי שגזל, מביא אשם. כמו שזה נקרא אשם גזלות. מתי אתה מביא אשם גזלות? מתי שאתה, יש ברשותך ממון של חברך, בסדר? הוא תובע ממך, אתה אומר, אין אצלי, ונשבע על זה. אוקיי? ברגע שנשבעת על זה, אם יתברר ששיקרת, זאת אומרת, יש ממון אצלך, אתה צריך להביא אשם גזלות. אוקיי? עכשיו, הטענה היא, מה שאני רוצה לטעון, זה שגם אשם גזלות מבטא את אותו רעיון, הוא קורבן אשם, בגלל שבא שם לידי ביטוי אותו רעיון. למה? אז אני אתחיל אולי עם הקושיה הידועה של המערי בסן. המערי בסן בעצם שואל, למה הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה? אם מישהו תובע אותי, ואני אופר, אז עליו נטל הראיה. אם הוא לא הביא ראיה, אז הממון נשאר אצלי. המוציא מחברו עליו הראיה. ספק, ספק ממון לכולם. כן, זה בלשון האחרונים.
חזקה.
מוחזקות. לאו דווקא חזקה, אבל יש מוחזקות. עכשיו, שואל המערי בסן, בסוף בסוף, אם אני משאיר אצלי ממון שהוא לא שלי, אז עברתי על איסור גזל, נכון? עכשיו, בעצם יש פה ספק איסור גזל. אם הממון הוא שלי, הכל בסדר. אם הוא לא שלי, אז אני עובר על איסור גזל. אנחנו לא יודעים של מי הממון, כי אף אחד לא הביא ראיה. אז יש פה ספק איסור גזל. אם יש פה ספק איסור גזל, היינו אמורים להחמיר. ספק איסור לחומרה. אז איך אנחנו מאפשרים למוחזק להשאיר אצלו את הממון? זה קושיית המערי בסן. כמובן שזה כשלעצמו לא קשה בכלל. למה? כי הבן אדם אומר שהממון הוא שלו, הוא יודע את האמת. בית הדין נמצא בספק, כי בית הדין לא יודע מי משקר ומי צודק, התובע או הנתבע. אבל הנתבע כשלעצמו שמשאיר את הממון אצלו, הוא יודע את האמת. נכון?
כאילו, אצל מי שלא
תשים,
זה חייב
להיות
אצל אחד,
משנה,
אצל מי שלא
תשים,
זה...
אתה יכול לשים, לזרוק את זה לים. זאת אומרת.
אתה די גז, כאילו זה...
לא, זה לא גזל, לא. לא, זה בדיוק הנקודה.
לא, משפט שלו, זה כאילו דבר, אתה...
למה? כדי ששניהם לא יעברו על איסור גזל, זרוק את זה לים, או שיהיה מונחת שיבוא אליהו, אצל בית הדין. לא, לא, זה מה שהוא שואל, המערי בסן, למה? למה הוא מנסה? שלא ינסה. שיקח את הממון אליו, ואז שניהם לא יעברו על איסור גזל.
קודם כל צריך לדעת מה ההלכה לגבי מי ביניהם שומר את הממון
אצלו. אף אחד. אף אחד. לא, לא. עוד פעם. לא, ההלכה היא שבית הדין ייקח את הממון וישאיר אותו אצלו. אם אין בית דין, מה זה קשור? לא, ההלכה היא שתשימו את הממון אצל בית דין ותחכו. זה ההלכה. מה הבעיה?
מה זה? בין שניהם.
אין, ההלכה היא לשים את הממון בבית הדין ולחכות. יהיה מונחת שיבוא אליהו.
אתה מוסיף פתרון אחר.
לא, לא מוסיף שום פתרון אחר, עוד פעם. אתה חוזר? אתה חוזר? אני אחזור שוב. אתה חוזר על זה ואני אחזור שוב. זה לא נשאר אצל אף אחד. שמים את זה אצל בית הדין כדי לא לעבור על איסור גזל. אתה לא רוצה אצל בית הדין, שים את זה על המסגן שם למעלה. לא משנה. אתה אל תחזיק בזה, זה גזל. זה הכל. בית הדין הוא לא עוד משהו, בית הדין הוא הדבר. יהיה מונחת שיבוא אליהו, לא נאמר כשבאים לבית הדין. יהיה מונחת שיבוא אליהו, זאת הלכה בין אדם לחברו כשהם דנים על ממון. יהיה מונחת שיבוא אליהו, אתה אל תיגע בו. כי אחרת אתה גזלן. רק מה? רק הנקודה היא שאם הבן אדם עצמו יודע שהממון הזה הוא שלו, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא בספק, בית הדין בספק. אתה אומר, כן, אבל הקושייה היא לא על זה. הקושייה היא מה קורה כאשר התובע תובע בבריא ואני מתגונן בשמה. כלל הוא שבריא ושם הבריא עדיף. אבל זה כשאין מוחזק. אם יש מוחזק, זה מחלוקת המוראים. כן? אם התובע, תובע בבריא, ואני אומר, לא יודע, אולי. אז המוחזק טוען שמה. מה קורה במצב כזה? זה מחלוקת המוראים, להלכה אנחנו פוסקים שבריא ושמה, לאו בריא עדיף. זאת אומרת, להוציא ממוחזק, בריא לא מועיל. להוציא ממוחזק צריך ראיות. אי אפשר להוציא ממוחזק בטענות. כן? בריא זה להוציא בטענות. אוקיי? אז במצב של בריא ושמה, אז בעצם המוחזק טוען שמה, התובע תובע בבריא ולא מביא ראיות. מה שקורה במצב כזה, עדיין המוציא מחברו עליו הראיה. הממון נשאר אצל המוחזק. שם זה כבר כן קשה. למה? כי המוחזק בעצמו לא יודע את האמת. אז הוא היה צריך להחמיר מספק כדי לא לעבור על איסור גזל. ושם שואל המערי בסן, אז למה גם שם אנחנו אומרים שהמוציא מחברו עליו הראיה? טוב, אז יש כל מיני טענות, רב שמעון שקורפ מדבר על זה. בתחילת שער ה', נדמה לי, כן, בשער ה', והטענה שלו בסופו של דבר, מה שרב שמעון סקופ טוען, זאת הטענה הבאה. הוא אומר שאיסור גזל שונה מכל שאר איסורי התורה. בכל שאר איסורי התורה, הציווי של התורה מכונן את האיסור. זאת התורה אסרה לאכול חזיר, אז עכשיו נוצר איסור לאכול חזיר, כי התורה ציוותה לא לאכול. בגזל אסור לך לקחת את הממון כי הוא של חברך. שהתורה אסרה לקחת את הממון זה בגלל שהוא של חברך. לא שהממון הוא של חברך בגלל שיש איסור גזל. הפוך, איסור גזל הוא בגלל שהממון שייך לחבר. ואסור לך לקחת את הממון בגלל שהוא של החבר. כשהתורה אסרה את זה בלא תגזול, היא נתנה גושפנקה לאיסור שקיים גם לפני הציווי. מאיפה בא האיסור הזה? זה מה שהוא קורא דיני המשפטים. יש איסור שהוא מדיני המשפטים. מה זאת אומרת? מערכת המשפטית בעצם קובעת את דיני הקניין. מה שייך למי? כל מיני סיטואציות, עשית פעולה קניינית, גזלת, לא גזלת, כל מצב כזה יש לנו הגדרה מי נחשב הבעלים. כשאתה פוגע בבעלים, לוקח ממנו את הממון, על זה יש את איסור גזל. ככה מסביר רב שמעון סקופ. הוא אומר, הרי זה חייב להיות כך. למה זה חייב להיות כך? כשהתורה אומרת לא תגזול, זה בעצם אומרת לך, אל תיקח ממון ששייך למישהו אחר. אבל איפה נמצאת ההגדרה למי שייך הממון? צריך להקדים את דיני הקניין, כי בלי להקדים את דיני הקניין, אי אפשר להגדיר את איסור גזל. אתה מגדיר את איסור גזל כשאתה לוקח משהו שהוא קניינו של מישהו אחר. זאת אומרת שאיסור גזל מניח את קיומה של מערכת שקובעת מה קניינו של מי. מערכת דיני הקניינים. אוקיי? זאת הנחה. איפה זה? איפה זה נמצא בתורה? ההגדרות האלה.
מה שהחברה...
זהו, אז אומר רב שמעון סקופ, כן, ידוע שמסכת בבא בתרא היא מסכת בלי פסוקים. כן, זה מסכת גם בבא, מציע יש קצת, אבל גם בבא בתרא, מסכת שעוסקת בקניינים. מסכת שעוסקת בקניינים, מסכת בלי פסוקים. יש סברות, אתה קונה פה, בהגבהה, בזה, בחזקה, כסף, שטר, וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה הכל סברות. זה הכל, או לא סברות, אלא הגדרות חברתיות, משפטיות, שלא יוצאות מהתורה. יש דברים מסוימים שכן יוצאים מהתורה, אבל רובם לא, אין להם מקור מהתורה.
אין תודה,
אבל בגלל דוגמה. כן, גם זה לא מהתורה, אלא ממגילת רות. יש בממון או משיכה, רבי יוחנן וריש לקי, שם אולי מביאים. כן, אבל זה נדיר. זאת אומרת, רוב הדברים הם בעצם הגדרות של חכמים. אז אומר רב שמעון סקופ ככה, ברור שכשהתורה אוסרת לגזול, היא בעצם מניחה את קיומה של מערכת של דיני קניינים. מאיפה באה מערכת דיני הקניינים? זה כנראה קביעה חברתית משפטית שקודמת לתורה. אחרי שהקביעה הזאת קיימת, אנחנו יודעים מה שייך למי, מה קניינו של מי. עכשיו, אם אתה תגזול, אתה תפגע בקניינו של מישהו אחר, עברת על איסור גזל. אבל קודם כל יש איזושהי הגדרה משפטית שאומרת מה קניינו של מי. זה לא הגדרה שהתורה אומרת, זה הגדרה שהתורה עושה. זה הגדרה משפטית. עכשיו, מקובל לחשוב, נראה זה ויכוח פעם עם הרב מאיר ברקוביץ', הוא טוען ש, 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 וככה מקובל לחשוב, שההגדרה מה קניינו של מי, היא בסך הכל רק הגדרה. בלי הציווי שלא תגזול, אם אני לקחתי ממון של מישהו אחר, לא עברתי שום איסור. רק לקחתי ממון של מישהו אחר, שמוגדר להיות קניינו של מישהו אחר. התורה היא זו שיצרה את האיסור. היא אמרה לא תגזול, אז היא בעצם אמרה, כשאתה לוקח ממון של מישהו אחר, יש פה גם איסור. לא סתם שפגעת בהגדרה, אלא יש פה גם איסור. הוא טועה. אפשר להראות את זה ברב שמעון, מה זה טועה? זה לא מה שאומר רב שמעון סקופ. יכול להגיד זה בעצמך אם אתה רוצה. אבל זה לא מה שאומר רב שמעון סקופ. רב שמעון סקופ מתכוון לומר שיש גם איסור עוד לפני הלא תגזול. יש איסור משפטי, ועל גבי זה יש גם איסור הלכתי. איך אני יודע את זה? שתי ראיות. ראיה אחת, רב שמעון סקופ טוען שלכן גזל גוי יהיה אסור לכל הדין. יש מחלוקת אם גזל גוי אסור מן התורה. האם הוא כלול בלא תגזול. אמר רב שמעון סקופ, כן, אבל בעצם גזל גוי אסור מן התורה לכל הדעות. גם לאלה שאומרים שגזל גוי לא אסור מן התורה. הוא לא אסור מצד לא תגזול, אבל הוא אסור מצד דיני המשפטים. כי הרי גם לגוי יש בעלות, זה ברור. אז אם אתה פוגע בבעלות של הגוי, בעצם עברת על האיסור המשפטי של גזל. נכון שפה האיסור שלא תגזול, לפי הדעות האלה בראשונים, לא נאמר. הוא נאמר רק על גזל של יהודי. אבל עדיין את האיסור המשפטי יש גם ביחס לגול. רושו אומר שמה שקורה ברמה המשפטית זה לא רק הגדרה שיש לך בעלות, אלא זה גם איסור לפגוע בבעלות שלך. יש גזל משפטי. על גבי זה התורה מוסיפה גם את האיסור לא תגזול, גזל דתי. לא, זה משהו אחר, עשית טוב וישר, בסדר, יכול להיות שזה נכלל גם בעשית טוב וישר. פה מדבר על איסור גזל, לא עשית הישר והטוב. אגב, עשית הישר והטוב גם הוא לא איסור. אף מונה מצוות לא מונה את זה, במניין המצוות שלו.
יש אפשר להגיד את זה שאיסור לגרום לבן אחר הפסד, גם בלי לגזול את זה. זאת אומרת, אסור להזיק לממון.
לא, זה משהו, אבל זה נכון, זה כמו ועשית הישר והטוב.
זה יכול להיות בגיני המשפטים.
בסדר, אבל פה הוא אומר יש איסור גזל. מעבר לאיסור לגרום הפסד, יש איסור גזל ממש. איסור הגזל בעצמו קיים עוד לפני הלא תגזול.
לא להזיק, לא לשמור.
זה, גם הם יכולים להיות תוצאה של דיני המשפטים. לא, זה לא אותו דבר. זה איסורים שונים, גם דיני המשפטים זה לא דבר אחד. זה מערך, זה חושן משפט שלם. רק זה חושן משפט שהוא לא נובע מציוויי התורה. לא, יש להם תוקף של איסורים, לא של להבים, אבל הם עדיין יכולים להיות איסורים שונים. להזיק, לגזול, כל מיני דברים.
זה משפטים.
זה איסורים שונים. מה? חמאס, כן? אז הטענה בעצם, אולי ראיה נוספת, רב שמעון שקופ שואל בפרק שני של שער ה', הוא שואל, אז אם באמת אין לזה מקור בתורה, אז למה לציית? למה לציית? אז מה מחייב אותי לציית לזה? לא משנה, זה הסברים למה שהתורה אוסרת.
אז אתה ודאי חייב, הוא צריך, אתה לא יכול לקיים את התורה, אם אתה לא תציית.
הבנתי.
אם אין קונספט של בעלות, אתה לא תוכל לקיים את
ה... לא, לא, אולי אני, אז אני אקדים אולי עוד משהו. איך זה מיישב את קושיית המערי בסן? אחרי זה אני אגיע לקושייה הזאת. איך זה מיישב את קושיית המערי בסן? אומר המערי בסן, כשאני מחזיק בממון, אתה יודע? עכשיו נגיד שאני טוען שמה, אז אני בספק. אז שואל המערי בסן, אז למה אני יכול לשמור את הממון אצלי? הרי יש פה ספק איסור גזל. אומר לא, למה? כי אם תורת המשפטים אומרת שאני יכול לשמור את הממון אצלי, ממילא גם לא יהיה איסור גזל. כי כל איסור גזל זה כאשר אני מחזיק בממון שהוא לא שלי על פי תורת המשפטים. אבל אם מבחינת דיני המשפטים, במקרה הזה זה סדר הדין או דיני ראיות, אומרת שאני יכול לשמור את הממון אצלי גם אם אין לי ראיה וגם אם אני לא יודע, גם אם אני בספק, מכל מיני סיבות, אבל משפטית אני יכול לשמור את הממון אצלי, אז גם הלכתית לא יהיה איסור. הסברה הזאת שהמוצאים החברה עליו הראיה היא סברה משפטית. יש היגיון משפטי לקבוע ככה את סדר הדין. ברגע שיש היגיון משפטי כזה, אני לא אמור להיות מוטרד מזה שיכול להיות שיש פה איסור גזל. זה הנקודה. לא, כי זה לא נאמר באיסור גזל. איסור גזל זה כשאתה מחזיק ממון שהוא לא שלך, לא, כשאתה מחזיק ממון שהוא לא שלך, אתה גזלן. אין סברות בזה. מחזיק ממון שהוא לא שלך, אז אתה גזלן. או שברמה המשפטית יש היגיון בלשים את נטל הראייה לתובע. לא, בגזל של התורה הוא נקבע לפי דיני הבעלות, לא לפי ההיגיון, זה לא קשור להיגיון. כיוון שהבעלות היא עובדתית, או שזה שלי, או שזה לא שלי. אם זה לא שלי ואני מחזיק בזה, אני גזלן? לא, בספקות, אבל מה זה ספק? עוד פעם, אבל הספק אומר שאו שהממון הוא שלי או שהוא לא שלי. על הצד שהוא שלי, על הצד שהוא לא שלי, אם אני מחזיק בו אני גזלן. לא קשור לדיני הספקות.
למה
זה כל
כך יותר קל לך להגיד את זה במשפטים ולא
בגלל שזה נאמר רק במשפטים. בגזל אתה צריך רק לבדוק דבר אחד, האם זה שלי או לא שלי. התשובה היא, אם זה לא שלי ואני מחזיק בזה, זה איסור גזל.
אתה אומר, אני מכניס משהו חדש כדי ליישב
את ה... לא, זה לא משהו חדש. בדיני המשפטים אנחנו מדברים על סדר הדין. סדר הדין יש בו היגיון להטיל את נטל הראיה לתובע. נכון? יש היגיון. עכשיו, ברגע שיש היגיון כזה, אז זה אומר שברמה המשפטית, ברור שמותר לי להחזיק בממון. אם משפטית מותר לי להחזיק בממון, אז גם איסור גזל לא יהיה. זו הטענה.
להכיר את הדין, אתה
לא, זה לא
להכיר
כזה. לא,
בבעלות
זה לא שייך לאיסור גזל, זה שייך
בישראל.
לסדר
אני
הדין.
אומר לך
באיסור
מה.
גזל אין הגיונות. אם זה לא שלך, אתה גזלן. זה הכל.
כן, אבל אני אביא מתייחס לאפשרות שדבר הוא ספק שלך.
לא, אבל הספק לא, הוא לא מצב חדש. הספק הוא בסך הכל, אני לא יודע אם זה שלי או לא שלי. בסדר, לא יודע. אבל על הצד שזה לא שלי, אני גזלן. זה הכל. ויש צד כזה.
אם יש צד שזה לא...
מאיפה זה בא איסור גזע? איסור גזע זה להחזיק ממון שהוא לא שלי. זה איסור גזע.
אבל זה נאמר במקום ודאי שהוא...
לא, לא. על הממון שהוא ספק, אז על הצד שהוא לא שלי יש איסור גזע. אז זה ספק איסור גזע, מה זה משנה? זה אותו דבר.
שהתקנה הזאת של החזקה של בעלות של מה שאצלך, מפני תיקון העולם, אחרת כל אחד יבוא...
בסדר, זאת אומרת, זה ההיגיון, זה ההיגיון המשפטי. למה להשית את נטל הראיה על התובע? ממילא, אומר רב שמעון שקופ, אם יש בזה היגיון משפטי, אז משפטית מותר לי להחזיק בזה, אז גם הלכתית לא יהיה איסור. כיוון שהאיסור ההלכתי בא לתת גיבוי או חיזוק לאיסור המשפטי. זה הטענה שלו. ואת איסור גזל הוא בסך הכל קומה נוספת על גבי האיסור המשפטי. במקום שבו האיסור המשפטי לא קיים, אין צורך לחשוש מאיסור גזל ההלכתי. זה בעצם הטענה שלו.
אני אומר את מישהו, לא מחייב לי משכורת, אני תופס בחור שלו, אז אתה אומר, זה ספק אם זה שייך לי או לא שייך לי.
לא, אין שום ספק, זה לא שייך לך. הוא חייב לך כסף.
אבל לא, הוא חייב לי כסף, לא משנה, אני רוצה תמורת מכם.
בסדר, אז זו שאלה שאדם עושה דין לעצמו, זה לא קשור לספקות. סתם אדם עושה דין לעצמו, ודאי שמגיע לך כסף, אין פה שום ספק. אבל את זה, זה שלו, זה גם ודאי, זה שלו ולא שלך. השאלה היא, מותר לך לעשות דין לעצמך? זה דיון אחר, לא קשור אלינו. לא קשור אלינו, כי אתה לוקח את זה כמו משכון, אתה לוקח את זה כדי לוודא שהוא ישלם לך. זה לא שייך לדין הספקות.
דבר על כמו משכון, דבר על תופס ממש.
לא, אז אני אומר, או כמשכון או תופס ממש, אבל כל זה לא קשור לדין הספקות בשום צורה. אין קשר לדין הספקות.
זה לדבר בשפה. כשאדם אומר, אני לא יודע אם זה בידי או לא בידי, מה בית המשפט... מה בית הדין קובע פה? האם הוא מוציא את זה ממנו ומחזיר לו את זה, או שזה נשאר בידיים שלו?
אתה שואל אם המציאות חברה לבעיה זה הסתלקות או פסק. זה חקירות של האחרונים, לא חושב שזה נוגע אלינו. אני יכול שבית הדין מסתלק, יכול שזה פסק. אבל תכלס, השאלה היא למה אני לא מוטרד מספק איסור גזל. התשובה היא, כי אם מותר לי משפטית להחזיק את זה, אז מותר לי גם הלכתית להחזיק את זה. זאת הטענה של רב שמעון שקופ. או נפקא מינה נוספת, למשל רב שמעון שקופ אומר, שכמו שאמרתי קודם, שלגבי גוי אין איסור לא תגזול, אבל עדיין אסור לך להחזיק בדבר. למה? אסור דאורייתא בעצם. למה? מדיני המשפטים. זאת דוגמה למצב שבו יש איסור משפטי, אבל איסור הלכתי לא יהיה. ואת האיסור ההלכתי לא יכול להיות יותר רחב מהמשפטי, אבל הוא כן יכול להיות יותר מצומצם. למשל לגבי הגוי, יהיה איסור משפטי, אבל לא יהיה איסור הלכתי. לא תגזול אין לשיטת חלק מהראשונים, אבל איסור המשפטי עדיין קיים. כן, לדין לכם, למשל, תרומת הדשן, מגן אברהם, לגבי דין לכם, כשאתה גזלת גוי, באתרוג, האם יש פה בעיה של לכם? אין גזל גוי. הוא נכון, אין, אבל הממון הוא ממון של... מה?
בין גוי לגוי גם?
בין גוי לגוי יש רק את זה. נכון, הדינים זה בעצם דיני המשפטים. זה הטענה.
אז זאת אומרת שהמצוות מנוח, חלות גם על ישראל, זה הכל, שהמצווה הזאת של...
במובן מסוים זה בדיוק זה. ליקה מידד, כן, לבנוח אסור ולישראל מותר, זה בעצם זה. לא, זה הטענה שלו. לכן הוא אומר שאם גזל גוי מגוי אסור, אז לא ייתכן שלישראל יהיה מותר. אז איך הראשונים האלה אומרים שאין איסור גזל גוי? אבל לא, באמת יש. האיסור של הגויים ישנו, לא האיסור של היהודים. בסדר? הטענה היא שבקיצור, מה שאני רוצה לומר פה, זה שבגזל, הבעיה היא לא הבעיה ההלכתית, שאתה עובר על לא תגזול. הבעיה היא שאתה לוקח ממון שהוא לא שלך. הבעיה ההלכתית היא תוצאה של העובדה שאתה לוקח ממון לא שלך, ולא הסיבה. בדרך כלל תופסים, לא, יש איסור לא תגזול, ולכן הממון של האחר הוא מחוץ לתחום מבחינתי. אומר רב שמעון שקופ, לא, זה הפוך. הממון של האחר הוא מחוץ לתחום מבחינתי, ולכן יש את איסור לא תגזול. את איסור לא תגזול הוא בגלל שהממון של האחר הוא מחוץ לתחום. למה כל זה חשוב לענייננו? כשאני רוצה לטעון... אני רוצה לטעון כן, שהאשם בגזלות לא בא על איסור לא תגזול. אלא הוא בא לפלישה לרשות או לבעלות של מישהו אחר. רגע, שנייה. אז בכל אופן, הטענה היא...
בלי
השבוע
אין לו גניבה.
שנייה, הטענה היא שבכל גזל, באופן עקרוני, נעזוב כרגע את השבועות והכל, באופן עקרוני, בכל גזל יש שני דברים. יש את המימד האיסורי, שלא תגזול, ויש את המימד של הפלישה לרשות או לבעלות של מישהו אחר. האשם בא למימד השני. זאת בעצם הטענה. ולכן בעצם גם אשם גזלות מתווסף לרשימת האשמות שלא באים על האיסור. הם באים על הפלישה לרשות לא שלך, על השממה שיצרת. יש המפרשים באמת דנים למה זה בא דווקא במצב שנשבעת. יותר מזה, יש חקירות של האחרונים על מה מובא האשם. האם האשם מובא על הגזל שבדבר או על השבועה שבדבר? כי עובדה שבלי שבועה, אם גזלת, אתה לא מביא אשם. מה? אני רוצה לטעון שזה בא על הגזל. אבל צריך שבועה, כי רק כאשר גזלת באמצעות שבועה, אז זה מחייב אותך באשם. זאת אומרת,
אם
אני גונב... מה? לא הבנתי?
מה גנב
גניבה? עזוב גניבה, בגזל. גזל רגיל, לא גניבה. גם אין אשם. למה? אני רוצה לטעון שכאשר יש עבירת גזל, בגזל רגיל, יש עבירת גזל. כשיש עבירת גזל, בעבירת הגזל מטפלים לחוד. על זה לא צריך להביא אשם, זה מוגדר כלב בתורה. בסדר? לב של גזל. האיסור מטופל באופן שמטופל האיסור. כמו באשת איש, מה שאמרתי. למה לא מביאים אשם מי שבא על אשת איש רגילה, לא על שפחה חרופה? תשובה היא כי שם יש את האיסור של אשת איש, ומטפלים בו בכלים של איסור אשת איש. ממילא כבר אין צורך לזקק לאשם. את האשם אני מביא במקום שבו לא מטפלים באיסור. זה שפחה חרופה. כלומר, ששם לא מטפלים באיסור, אז נשאר רק המימד של האשם. אחרת האשם נבלה כבר באיסור. יכול להיות שגם בלא תגזול זה ככה. האשם בגזל רגיל או בגניבה, לא משנה מה, האשם באופן עקרוני אתה צריך להביא אשם. אבל בסדר, יש את הכפל על הגניבה או את הישיב של הגזלה, ולכן בעצם האיסור מטופל כבר, וממילא זה מייתר את האשם. האשם מובא במקום שבו אין את מימד האיסור שלו לא תגזול. אבל עדיין אתה מחזיק אצלך ממון שלא שלך, רק זה לא הגיע אליך בצורה של גזל, במובן של ויגזול את החנית. כי אז יש פה את מימד האיסור. אלא מה? יש רק את התוצאה. הממון של החבר שלך נמצא אצלך, בלי שהיה פה פעולה אסורה של גזל. התוצאה שהממון של חברך נמצא אצלך, קיימת פה בלי מימד האיסור. שם, אתה מביא אשם. כי האשם מובא על זה, לא על האיסור שיש בגזלה עצמה. עכשיו, מהו המצב שבו ישנו ממון של חברך שנמצא אצלך, בלי שהייתה פה פעולת איסור של גזל? זה כאשר הממון נמצא אצלך ואתה מכחיש. אתה אומר, הוא לא שלי. מה זה מכחיש? סתם להכחיש זה שום דבר. אם אתה מכחיש בשבועה, מכחיש, אתה יכול אחרי זה לחזור בך. אם אתה מכחיש בשבועה, זה כבר משהו חלוט. זאת אומרת, אין, אתה הכחשת, זה נקרא שבעצם לקחת את הממון של החבר שלך. יצרת את השממה. אז על זה אתה מביא שם. אז האשם לא מובא על העבירה שבשבועה. השבועה זה האופן שבו אתה גוזל, בלי שיש פה איסור של גזלה של ויגזול התחנית, של פעולת גזלה. רק איך אתה יכול להגדיר בצורה מאוד חד משמעית, שפה אתה מחזיק ממון של חברך בידך, באופן אסור, כן? יצרת את השממה, אם נשבעת, אוקיי? כי אחרת זה ביתר הבא על ידי, זאת אומרת, תמיד איסור מהסוג הזה, זה ביתר הבא על ידי, זאת אומרת, מישהו יפקיד אצלי, משהו לשמירה, בסדר? עכשיו אני מכחיש, מה פתאום לא יפקדת אצלי, לא היו דברים מעולם. לא הייתה פה פעולת גזלה, ההפקדה הייתה ביתר, הוא יפקיד אצלי, הממון הגיע אליי ביתר. אז אין פה את האיסור של הגזלה כמו ויגזול את החנית. אז מתי אני יכול להגדיר שאני מחזיק אצלי ממון של חברי שלא כדין? בלי איסור לא תגזול, אבל זה שלא כדין. מתי שנשבעתי והכחשתי את זה. כשנשבעתי והכחשתי את זה, אז יצרתי פה בעצם מצב שהממון של החבר שלי נמצא אצלי, בלי שעשיתי פעולת איסור של גזל. אבל עדיין המצב כבר מוגדר להיות באופן חד ערכי, ממון של חברי שנמצא אצלי. פגעתי בבעלות של החבר שלי על הממון שלו. לכן צריך את השבועה. לא שהאשם בא על שבועה. האשם בא על הגזל שבדבר. השבועה רק חולטת את המצב להיות מצב של גזל, מצב שבו אני מחזיק אצלי ממון של מישהו אחר. מה?
תסיר את הקרן, אתה לא יכול להביא את הקורבן עכשיו.
אוקיי, אז מה אתה?
זאת אומרת שהקורבן השם הוא קשור לזה שזה אצלך, זאת אומרת, בלי, זה לא, אתה לא חייב על איזה פעולה אחת חד פעמית שעשית, ואז כאילו התחייבת הקורבן השם, אלא זה משהו מתמשך, כי אתה רואה שאתה לא יכול להביא אותו עד שבעצם תיקנת, עד שהחזרת את הקרן.
לא רואה למה זה נגזר מזה. זה יכול להתיישב ויכול גם... נגיד שהדין היה שהייתי מביא את האשם גם בלי להחזיר. כדר? עדיין הייתי יכול להגיד את כל מה שאני אומר. מה ההבדל? להפך. במובן מסוים, אחרי שכבר החזרתי, אז אני כבר לא מחזיק ממון שחברי אצלי. אז למה להביא אשם?
זה אצלך. עדיין עובר. אתה תצטרך להביא עוד אשם. זאת אומרת, האשם שלך הוא לא מספיק. אתה ממשיך לעבור אחרי שנתת את האשם. אם אתה יכול להביא...
אתה אומר שזה כל ימיו בעמוד ואשב קי, כמו באונס ומפתה.
אשם הוא אשם, אשם.
אוקיי, אולי. טוב, זה, אז אני מסיים, בזה סיימתי בעצם את שלושת אשמות החטא הבסיסיים. אשם שפחה חרופה, אשם מעילות, ואשם גזלות. בשלושתם ראינו שבעצם האשם מובה על תוצאה, על החרבה של רשות חרופה, של הפרדה בין רשויות. כן? מחקתי גדר שאמורה להפריד בין רשויות, עשיתי איזשהו שממה בעולם, ועל זה אני מביא אשם. אוקיי? זה רואים בשלושת השמות החטא. אם זה כך, אז עכשיו כבר גם לא כל כך קשה להבין למה יש גם השמות של טהרה. כן? יש השמות של נזיר ושל מצורה. הם לא, אין שם חטא, זה לא מובא על החטא, לפעמים יש חטא, אבל זה לא מובא על החטא. זה כחלק מתהליך התארה. ושוב פעם למה? כי גם בהקשר של השמות החטא, זה לא מובא על החטא. אלא מה? זה בא לתקן מצב מקולקל, נכון? עשית שממה, הכרבת איזושהי הפרדה שהייתה בין רשויות, האשם בא להחזיר את המצב המקולקל לתיקונו, לתקן את המצב המקולקל. זה בדיוק מה שעושים השמות התארה. השמות התארה, בנזיר ובמצורה, בעצם מתקנים מצב מקולקל. הם מחזירים אותך, מתהרים אותך חזרה, כנזיר שנטמע. או מצורה, נוצר פה איזשהו מצב בעייתי, האשם מתקן אותו. נכון? לכן למעשה, גם בהשמות החטא, הם לא באים על חטא. אז אין פלא שיש השמות של חטא והשמות של טהרה. גם השמות החטא הם השמות של טהרה. השמות החטא הם בסך הכל באים לתקן מצב מקולקל. להבדיל מחטאת, שהוא בא לחפר על חטא שאותו עשית. לכן חטאת לכאורה לא שייך בנזיר ובמצורה, חטאת על טהרה. גם שם יש הקשרים של חטאת. אבל באשם, גם כשהוא מובא על חטא, זה לא באמת בא לחפר, זה בא לתקן. לכן גם בהשמות התארה, זה בדיוק אותו דבר, גם שם הם באים לתקן, לתהר משהו שנדמה. עכשיו, אני רוצה להגיע לאשם תלוי. אז דיברנו על שלושת השמות החטא, אמרנו שיש שלוש קטגוריות של אשם. יש השמות החטא, אשם שפחה חרופה, אשם מעילה ואשם גזלות. יש את השמות התארה, אשם התארה, שזה נזיר ומצורה. הקטגוריה השלישית זה אשם תלוי. אז דיברנו על שתי הקטגוריות הראשונות. עכשיו אני עובר לקטגוריה השלישית, אשם תלוי. וכשמסתכלים על אשם תלוי, בעצם גם הוא אשם של חטא. נכון? עשית חטא בספק, משהו שהיה ספק, דבר שזדונו קרת ושגגתו חטאת, ועכשיו עברת עליו בספק. אכלת ספק חלב, או כאילו ספק אשת איש, או לא משנה כל מזרים מן הסוג הזה, ספק על שבת, או דברים מן הסוג הזה, אתה מביא אשם תלוי. אוקיי? ודאו חייב חטאת. ספקו חייב אשם. זה אשם תלוי. עכשיו, מה זה האשם תלוי הזה? אז אני רוצה לטעון שגם כאן רואים את אותו יסוד. למה באמת בספק איסור אתה מביא אשם? כשוודאו בשוגג זה חטאת, במזיד זה קראת וסקילה, או מיטה. אז אני רוצה להעיר קצת על מצבי הספק. אופיע? אופיע מהר קודשו. הרמב״ם פרק ת' בהלכות טומאת מת אומר כך: דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק, הרי הן של דבריהן, ואין טמא מן התורה אלא מי שנטמא טומאת ודאי. אבל כל הספקות, בין בטומאות, בין במאכלות אסורות, בין בעריות ושבתות, אין להם אלא מדברי סופרים. ואף על פי כן, דבר שחייבים הזדונו כרת, ספקו אסור מן התורה, שהרי העושה אותו חייב אשם תלוי, כמו שבארנו בהלכות איסורי ביאה ובכמה מקומות. השגת הרייבד, דבר ידוע שכל אלו אטומות וכו', אמר אברהם, זהו שיבוש גדול, שראמרו בכמה מקומות, ספקא דאורייתא לחומרא, או ספקא דרבנן לכולא, וזו ספקא דאורייתא היא. אבל היה לו לומר, משום דאבי לספק ספקא, ואפילו בדאורייתא לכולא. זאת המחלוקת הידועה, מחלוקת הראשונים הידועה, שיטת הרמב"מי, שספק דאורייתא לכולא, מדאורייתא. מדרבנן מחייבים אותי להחמיר. זאת אומרת, ההבדל בין ספק דאורייתא לספק, אנחנו יודעים ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא. נכון? ספק דאורייתא לחומרא, הכלל הזה עצמו, הוא מדאורייתא או מדרבנן? הרמב״ם אומר שהוא מדרבנן. זאת אומרת, מדאורייתא ספקא דאורייתא גם הוא לכולא, כמו ספק דרבנן. רבנן הם אלה שמחייבים להחמיר בספק דאורייתא. בסדר? ובספק דרבנן הם משאירים את זה לכולא. שיטת ראשונים אחרים, רן, הרשב"א, שספיקא דאורייתא לחומרא, זה כלל שהוא עצמו דאורייתא. וכך גם שיטת הרייבד פה. זה מה שהוא חלק עם הרמב"ם. בסדר? עכשיו, השאלה הגדולה שעולה ביחס לרמב"ם, זה שאם באמת ספק דאורייתא הוא לכולא, מדאורייתא, רק מדרבנן מחמירים, אז איך מביאים עליו אשם תלוי? הרי כשאתה עברת ספק איסור, אתה מביא אשם תלוי. עכשיו, אם אין איסור לעבור על הספק, על ספק איסור, אז האשם הזה הוא חולין בעזרה, אין עבירה, אז על מה אתה מביא את האשם התלוי?
זה מה שהרמב"ם
רוצה. רגע, זה השאלה על הרמב"ם. בסדר? שמייטה בשמייטה א' מביא את זה בשם הפני יהושע ועוד. מה הם אומרים? הם אומרים את מה שמוסיפים פה בסוגריים. ואף על פי כן, אתם רואים? והוא פה ברמב"ם בסוגריים. ואף על פי כן, דבר שחייבים הזדונו כרת, ספקו אסור מן התורה, שהרי עושה אותו חייב אשם תלוי. הכלל באשם תלוי, זה שאשם תלוי מובא רק על דברים שזדונם כרת, ושגגתם חטאת. ספקם באשם תלוי. אבל עבירות, מישהו אחל ספק חזיר. הוא לא מביא אשם תלוי, למה? כי ודאי חזיר זה לאו, זה לא דבר שהוא קראת וחטאת, הוא לאו. ספק על לאו, אין עליו אשם תלוי. רק ספק על דבר שזדונו קראת ושגגתו חטאת. אומרת הגרסה הזאת ברמב״ם, כל מה שהרמב״ם אומר, שספק דאורייתא לכולא, מדאורייתא, זה רק בדברים שלא זדונם קראת ושגגתם חטאת. אבל הדברים האלה ברור שספקם לחומרא מדאורייתא, כי אחרת איך מביאים עליהם אשם תלוי? שטות גמורה, כמובן. קודם כל ברמב"ם זה שטות גמורה. אז אני אסביר גם למה לא צריך, הקושיה לא קשה. למה? כי תראו פה את מה שהדגשתי בקו. מה זה? בין במאכלות אסורות, בין באריות ושבתות. אריות ושבתות זה דבר שזדונו קראת. אם הרמב״ם מתכוון לומר שספק דאורייתא לכולה, אבל לא בדברים שזדונם קראת, הדוגמאות שהוא מביא זה אריות ושבתות. אריות ושבתות זדונם קראת. אז איך אתה מוסיף לי פה פתאום, ואף על פי כן דבר שחייבים על זדונו קראת, ספקו אסור מן התורה. אריות ושבתות זה היה הדוגמאות שהוא אומר שספקה מדרבנן. לא בכדי רבנו תם קבע תקנה שלא מתקנים גרסאות בגוף הטקסט. תראים, זו תקנה של רבנו תם. מרבנו תם והלאה, כל הגרסאות כמו הבח, יש אות, ובצד אתה כותב את הגרסה שלך. אתה לא משנה בגוף גוף הדבר עצמו. למה? כי השטויות שלך, אל תעמיס אותם על הרמב״ם. תשים אותם בצד. ואז יבואו אחריך ויסבירו לך למה טעית. או לא. אני לא טעית. אבל יכול להיות שכן. אל תעשה דברים בלתי הפיכים, אל תתקן בגוף הטקסט, כי אחרי זה איבדנו את הגרסה המקורית, בגלל שיש לך קושיות. מה שקרה פה זה בדיוק זה. אנשים הוסיפו גרסה מטופשת ברמבה, ושהיה להם קשה. איך יכול להיות שחייבים על זה אשם תלוי? לדעתי, לא בדקתי את זה, להשתלשלות. הסוגריים האלה פשוט נכנסו, כי מישהו העיר בצד. מישהו העיר בצד על הרמב״ם, אף על פי כן ברור שבדבר שזדונו קראת זה לא יכול להיות, כי אחרת איך מביאים אשם תלוי. זה נכנס בתור חלק מלשון הרמב״ם, זאת בסך הכל הייתה הערה של מישהו. זה גם לא אופייני לרמב״ם. הרמב״ם אומר, לכן איך זה יכול להיות, הרי איך מביאים אשם תלוי על דבר שספקה, זה ברור שזה קושייה ותירוץ. הרי יש פה בעיה, איך חייבים אשם תלוי, לכן ברור שהרמב״ם לא אמר את זה על דבר שזדונו קראת, שוודאו קראת. נכון? זה לא לשון הרמב״ם. כיוון שהקושייה לא קשה, לא צריך להגיע לתירוץ, ובטח שזה לא כוונת הרמב״ם. כי הרמב״ם עצמו אמר, גם באריות ובשבתות ספקו לכולם, מדאורייתא. אז למה השם תלוי? אגב, השמיטה באמת מתקן, והפני יהושע, אני חושב, בשם הפני יהושע. הוא אומר, זה לא, הסייג הוא לא על דבר שזדונו קראת. אריות ושבתות, זה דברים שזדונם קראת. ההחרגה היא, על דבר שהוא עיק באיסור. יש עוד כלל בדיני אשם תלוי. אשם תלוי מובא רק על ספק של עיק באיסור. מה שנקרא חתיכה משתי חתיכות. מה זאת אומרת? אם אני אכלתי חתיכה, שספק חלב, ספק שומן, אני לא מביא אשם תלוי. אבל אם יש פה שתי חתיכות, אחת חלב, אחת שומן, ואני לא יודע איזו היא איזה. אכלתי אחת מהן. לא יודע אם אכלתי את החלב או את השומן. על זה אני מביא אשם תלוי. זה נקרא ספק די עיק באיסור. חזק איסור, אלפיים קוראים לזה, עיק באיסור. מה הכוונה? שיש פה ודאי חלב. אני לא יודע אם אכלתי אותו. בחתיכה אחת שאני לא יודע אם היא חלב או שומן, לא ברור בכלל שהיה פה חלב בתמונה. אני לא יודע אם זה חלב או שומן. פה ברור שיש חלב, רק לא בטוח שאכלתי אותו. רק על הסוג השני מביא משם תלוי, שאלה מעניינת, האם בשניהם זה 50-50, אז למה יש הבדל? בין הסטטיסטית בשניהם הסיכוי הוא 50-50. אז בניגוד למה שאנשים חושבים לא נכון. לא בשניהם הסיכוי הוא 50-50. אבל זה נושא שאני רב אני מדבר בשיעורים לא בשיעורים של המכון. יש לי סדרה אחרת על ספקות, על ספק והסתברות. בכל אופן, אז השמייטה והפני יהושע אומרים שמה שהרמב״ם כותב שספק דאורייתא לכולה, זה לא בדברים, לא היכא דאיק באיסורא. בספקות של איק באיסורא, הספק צריך להיות לחומרה, כי אחרת איך מביאים על זה אשם תלוי. זה כבר לא סותר את לשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבתות ועריות, אבל הוא לא מדבר דווקא על איק באיסורה. לא מדבר גם על איק באיסורה. הוא להגיד שכל מה שהוא אמר זה לא איק באיסורה. רק שזה העיקר חסר מן הספר. הייתי מצפה שהרמב״ם יגיד, כן, אבל במקום שאיק באיסורה, ספקו לחומרה. הוא אומר את זה ככלל גורף. כל ספק דאורייתא לכולה. תגיד. והוא דלא איק באיסורה. שום דבר, הוא כותב באיק באיסורה, ואם השם תלוי ולא איק באיסורה לא מביאים. הוא לא מדבר על ספק איסור. כן, כן, זה בהלכות בקורבנות. בהלכות שגגות ודברים כאלה. הוא לא מדבר שם, אבל איפה יש איסור ואיפה אין. כשהוא מדבר על האיסורים, הוא אומר ספק איסור לכולה נקודה. בשום מקום הוא לא עושה הבדל בין איק בו ולא איק באיסורה. שום מקום. לכן ברור שגם הגרסה של הפני יהושע והשמייטה, למרות שפה היא יכולה להיכנס, הגרסה הזאת שלפנינו זה שטות גמורה. בסדר? כתוב אריות ושבתות. מישהו הכניס אותם, בטח בפרנקל מאירים על זה, אין לזה שחר. בפני יהושע והשמייטה, הם מוסיפים גרסה שלא נסתרת מלשון הרמב״ם פה, אבל היא עדיין מאוד לא סבירה. כי בשום מקום הרמב״ם לא אומר את זה. אומר ספק דורייתא לכולה נקודה, הוא לא אומר אם כן יקבע איסור או לא יקבע איסור. לכן גם זה לא סביר. מה ההכרח שמביא גם את הגרסה הזאת וגם את השמייטה ואת הפני יהושע, מה ההכרח שגרם להם לגרוס כך? איך אתה יכול להביא אשם תלוי מן עבירה? ואנחנו כבר יודעים שזה לא קשה, נכון? ברור, אשמות אף פעם לא באים על עבירה. אתה בכלל לא צריך עבירה כדי לחייב אשם. בשפחה חרופה אין עבירה, אתה מביא אשם. במעילה יש עבירה, ואת האשם אתה לא מביא על העבירה. בגזלה, לפעמים יש עבירה, לפעמים אין, את האשם אתה לא מביא על העבירה. בספק איסור, אין עבירה, וזה לא מפריע לחייב אשם. אשם לא צריך עבירה. חיוב אשם זה פלישה על רשות שהיא לא שלך. זה החיוב של האשם. עכשיו, מה קורה פה? זה מה שהתכוונת לשאול. מה קורה פה בספקות? אז אני אסביר מה קורה. רב שמעון שקופ, בשער א', שער הספקות, שער יהושע, הוא מדבר שם על מושג הספק, ספק איסור. מה משמעות של העניין של ספק איסור לחומרה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה פשוט חשש שמא תגיע לפגוע באיסור. יש לך ספק חזיר, אולי יש פה חזיר, לא? צריך להיזהר. כיוון שכך, אל תיכנס לספק הזה. לפי התפיסה הזאת, על הצד, נגיד שעברתי, אכלתי את החתיכה הזאת, ובסוף התברר שזה בכלל לא היה חזיר, אז לא קרה כלום. כל מה שאומרים, רק שים לב, אתה יכול להסתבך. זאת אומרת, אם זה יהיה חזיר, לא תוכל להגיד הייתי אנוס, כי הזהירו אותך, יש פה ספק, ספק חזיר. אבל על הצד שהתברר שזה לא חזיר בסוף, לא קרה כלום. לקחת סיכון, והרווחת. זאת אומרת, ניצלת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא, יש איסור כניסה לבית הספק. ברגע שמשהו מוגדר כספק, אסור לך להיכנס לשם. נפקא מינה, נכנסתי, אכלתי את החתיכה הזאת. התברר שזה לא היה חזיר, זה היה בשר כשר. עדיין עברתי איסור. למה? כי האיסור הוא על הכניסה לבית הספק. זה לא הזהרה שמא תפגע בחזיר. האיסור הוא על הכניסה לבית הספק עצמו. או במילים אחרות, לפי ההנחה הזאת, ספק איסור, החובה להחמיר, זה בגלל שיש איסור להיכנס לאזור ההוא, לבית הספק. לכן אם נכנסת, אתה מביא אשם. אתה מביא אשם, לא זה לא על החזיר. אם מתברר אחרי זה שאכלת חזיר, אתה מביא איזה חטאת. זאת אומרת, אין חטאת על חזיר, אבל אם היה פה משהו שחטאת, אתה מביא חטאת. כל עוד לא התברר שהיה פה איסור שנייה אחת, אז מה האיסור שאותו עברת? שנכנסת לטריטוריה, לאזור, שהוא מחוץ לתחום מבחינתך. בית הספק, כמו בנדר, כן, יש חלות איסור, נכנסת לטריטוריה, לאזור, שאסור היה לך להיכנס. על זה אתה מביא אשם. אשם תלוי מובה על זה. לא על האיסור שבדבר. נכון. וההגדרה של, 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 של איק באיסורה, פשוט בגלל שברגע שיש חלב בתמונה, אז שמים גדר סביב שתי החתיכות האלה ואומרים, לפה אין כניסה. אם אין חלב, יש חתיכה אחת, תראה, יכול להיות שהחתיכה הזאת תתברר כחלב, יכול להיות שלא. אז יש מקום להיזהר. אבל אין פה איזושהי טריטוריה שאסור לך להיכנס אליה, זה פשוט איסור חלב. זה הכל. על הצד שעברת, לא עברת על איסור ספק, עברת על איסור חלב. ועל הצד שלא עברת, באמת לא עברת כלום. אבל אם יש פה שתי חתיכות, אחת חלב ואחת שומן, אז גם אם אכלת את השומן עברת איסור. מה האיסור? לא איסור חלב. איסור ספקות. זה איסור בפני עצמו. כמו שדנים על חצי שיעור, כן, אם חצי שיעור זה איסור בפני עצמו, שזה בעצם הרחבה של איסור חזיר, או איסור המקורי. אז פה אותו דבר. לכן יש פה ספק, לכן יש פה אשם. זה מה שיש בספק שאין בוודאי. כשאתה אוכל את החלב, אתה לא פלשת לרשות לא שלך, עברת על איסור חלב. אז על זה אתה נענש, כמו שנענשים על איסור חלב. אבל אם פה ספק חלב, לפחות בעיק באיסורה, זה לא על החלב שבדבר. לא על החלב שבדבר. אלא על מה? על עצם העובדה שנכנסת לתוך סיטואציה שהיא נקראת בית הספק. בעצם הסיטואציה הזאת הייתה אמורה להיות מחוץ לתחום, מבחינתך. ברגע שפלשת לשם, שברת את הגדר בינך לבין בית הספק. כמו לשבור את הגדר של חלות האיסור, בנדר, או של הזוגיות, כן, שמעלה מעל באישה, או שפרה חרופה, או דברים מנסו, או גזל. כל הדברים האלה זה תמיד כניסה לטריטוריה שאליה אסור לך להיכנס, שהיא אמורה להיות מחוץ לתחום מבחינתך. זה השממה שעליה הם מביאים את האשם.
מה שהקרה לך מהתיקונים שעיקר חסר מן הספר זה פי שתיים עיקר חסר מן הספר, זאת אומרת שספקו, כל הספקות אין להם דברי סופרים, אבל אם הספק, אם ספק עצמו חסר מדאורייתא, זה משהו...
לא, הוא לא חסר מדאורייתא. זה לא איסור דאורייתא, זה מציאות. זה בדיוק הנקודה, אין איסור דאורייתא, איסור דרבנן. גם באיסור הזה איסור דרבנן. גם בדבר שספקו, שוודאו, שסדונו קראת.
אבל על מה
האשם תלוי? האשם תלוי על זה שנכנסת מחוץ לתחום. אין איסור. גם, אני אומר, ההבחנה היא לא הבחנה בדיני האיסור. האיסור איסור דרבנן בכל התחומים. בין אם סדונו קראת ובין אם לא סדונו קראת. בין אם יקבע איסור ובין אם לא יקבע איסור. לא. האיסור דרבנן משקף את העובדה שיש פה טריטוריה שאסור לך להיכנס אליה. אבל העובדה הזאת היא עובדה שקיימת בלי קשר לאיסור. כי זה לא בסדר, לא, לא, לא בסדר להיכנס אליה. זה שממה להיכנס אליה. אתה עושה פה דבר שהוא בעייתי. הבעייתיות היא הסיבה לאשם, לא האיסור. לפעמים יש איסור שמשקף את הבעייתיות. אבל גם אם אין איסור שמשקף אותו, הבעייתיות בעינה עומדת. כמו דיני המשפטים. בדיני המשפטים, מה זה? זה איסור? לא, זה בעייתיות. זה לא איסור. הרבה פעמים יש איסור דאורייתא שלא תגזול, שמשקף את קיומה של הבעייתיות. אבל האשם מובא על הבעייתיות שבמעשה שלך, לא על האיסור. זה בדיוק הנקודה. לכן הרמב״ם צודק, לא חסר שום דבר מהספר. מבחינת ההלכתית, זה הכל איסורי דרבנן. אין פה שום איסור אחר.
שספק, כאילו, ואנחנו דוברים על דאורייתא לגמרי, הפסיקה היא בעצם שזה מותר, זאת אומרת...
דאורייתא. מותר אבל בסריח, מותר אבל בעייתי. לא, לא, זה הכל מותר מדאורייתא. כולל יקבע איסור, כולל הכל. יש רק בעייתיות. על הבעייתיות אתה מביא ישר.
אמרת,
הוא
אמר לך, הבהמה הזאת, מותרת, שחטו אותה...
לא מותרת, מה זה מותרת? אין איסור הלכתי. יש פה בעייתיות, אין איסור הלכתי. מה הבעיה? קלות. בית הדין אחראי להגיד לך מה האיסורים ההלכתיים. אתה שואל מה האיסור הלכתי? אין איסור הלכתי. שואלים, יש בעייתיות? ברור שיש. ועשית ישר והטוב, אין איסור הלכתי, אבל יש בעייתיות. תושין תהיו, אין איסור הלכתי, אבל יש בעייתיות. מה הבעיה?
שאם האדם עשה את זה בלי לשקול...
לא, לא, אם לשקול. אם לשקול, עם הכל. אם לשקול.
כל. הרי זה מותר, תמיד יש איזשהו ספק.
מותר הלכתית, אבל יש פה בעייתיות, זה בדיוק הנקודה. לא, לא, לא האימור, אני הולך לפי התפיסה שלו, אם זה אימור אז זה משהו אחר לגמרי, אז אין מה לדבר. אם זה אימור אז כל הנקודה זה רק שאולי יש פה חלב. אבל אני לא מדבר על תפיסת האימור, אני מדבר על תפיסה שיש פה בית הספק, גם אם אתה, גם אם פגעת לא בחלב, עדיין עברת איסור. איזה איסור? גם נכשלת בבעייתיות, לא עברת איסור. מה הבעייתיות? כניסה לבית הספק. מה?
כן.
לא חייב, אלא עבר בעייתי. עבר בעייתי.
יש הרי ספקות שמותרים ולא, שמותרים לחלוטין. זה רק
איסור. לא, נכון. יש ספקות מסוימים שבהם גם אין את האשם תלוי. אגב, לא בטוח בכלל שבספקות ההם אין בכלל בעייתיות. בעייתיות שלא מחייבת אשם. אבל יכול להיות שהבעייתיות ברמה מסוימת יש גם שם. מה הראיה? אני אביא לך ראיה. למשל, ספק דרבנן הוא לכולם, נכון? לכל הדעות. בטח לא אשם תלוי. ספק דרבנן מותר, נכון? עכשיו, אתם מכירים את דין דבר שיש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין, פירוש הדבר, בספקות או בתערובות, יש דין דבר שיש לו מתירין. מה זאת אומרת? נגיד ספק מוקצה. בסדר? אז ספק מוקצה, יש מקום להגיד, לא יתירו לך, מה זה ספק דרבנן. חכה למוצאי שבת ותוכל להשתמש בזה חופשי. למה אתה תשתמש בשבת? אז עד שאתה אוכל אותו באיסור, חכה למוצא שבת, תאכל אותו ביתר. זו התפיסה המקובלת, הרן מנסה להציע הסבר אחר, אבל תפיסה המקובלת בדבר שיש לו מתירין, פירושו, עד שאתה נזקק לו באיסור, חכה, ותזקק לו ביתר. אין סיבה להתיר לך את ספק איסור דרבנן, אם תחכה יום אחד, תוכל להשתמש בו בלי צורך, בלי לזקק ליתר הזה. נכון? עכשיו, אם ספק איסור הוא דבר מותר לגמרי, אז אין סברה בזה. לא יתירו לך כלום, ספק איסור לא נאסר, מה הבעיה? למה לך קודם מוצא שבת? יש איזושהי בעיה בספק איסור? רק אם אתה אומר שבספק איסור יש איזושהי בעיה כלשהי. מקומים, בדרך כלל, אומרים לך, בסדר, יש בעיה, אבל אתה יכול להקל. במקום שאין צורך, חכה למוצאי שבת, אז לא מתירים לך את זה. אם באמת דין דבר שלא מתירים קיים, זה אומר, אפשר להתווכח על זה קצת, אבל בסיסה פשוטה, זה בעצם אומר שיש בעייתיות גם בספק דרבנן. רק בדרך כלל אומרים, בסדר, לא רוצים להכביד עליך, אז בעייתיות קטנה כזאת אתה יכול להקל. אם זה לא מכביד, אתה יכול לחכות למוצאי שבת ולהשתמש בזה, אז באמת לא, אז לא יתירו לך את ספק דרבנן. אז רואים שההיתר של ספק דרבנן גם הוא לא גלט. נגיד, אם למשל אני אשאל אתכם שאלה, אם יש דבר שהוא ספק דרבנן, יש עניין להחמיר? לא, בכל זאת, אתה לא חייב. יש עניין? לפי דין דבר שיש לו מתירים, נראה שכן. יש מקום להתרחק גם מאיסור דרבנן. לא חייב, אם לא עשית את זה, אף אחד לא אומר לך בטענות. אבל זאת מעלה. במקום שבו אתה יכול להתרחק בקלות, בלי לשלם מחיר, אז שם באים אליך גם בטענות. שם זו דרישה. אל תתיר לעצמך ספק דרבנן, חכה למוצאי שבת, ותשתמש בשופי. אותו דבר בתערובות. בתערובות גם כן יש דין דבר שיש לו מתירים. וזה בדאורייתא. ספק דרבנן זה בדרבנן, אבל בתערובות זה גם בדאורייתא. תערובת נגיד מותרת ב-60, או לא משנה, כל תערובת לפי מה שהיא. אוקיי? אבל אם יש מצב שאני מחכה כמה ימים והיא תהיה מותרת לי לגמרי, אז אפילו אם זה 1 ל-60 לא יתירו. חכה עד שזה יהיה מותר, ואל תזקק ליתר של תערובת. מה זה אומר? שבתערובת, שלכאורה מותרת ב-60, אין בעיה. לא, זה לא מותר. יתירו לך את זה כי לא רוצים להכביד לך, אין איסור הלכתי. אבל אם יש מוצא שאתה יכול להשתמש בדבר הזה בלי לזקק לביטול, אז אין ביטול. מה הרעיון מאחורי זה? תחשבו למשל על נפל, לא יודע מה, תבשיל, אוכל מוקצה לתוך תבשיל. בסדר? הוא בטל ב-60, הוא לא נותן טעם, הכל בסדר. אבל אומרים לי, תראה, אם תחכה למוצאי שבת, אז אין איסורי מוקצה, תוכל לאכול את זה גם בלי לזקק לדין ביטול. נכון? אומרים לה, אז אל תשתמש. זאת אומרת, ואם זה לא היה מותר למוצאי שבת, אז תשתמש, יש תערובת. מה הרעיון? הרעיון הוא שמה האלטרנטיבה? אם היו אוסרים את זה עליי, מה הייתי אמור לעשות? איך אני יכול להיזהר מהאיסור? לא לאכול את כל התבשיל. אתם מבינים? אני מפסיד 60 ליטר בשביל לא לאכול ליטר איסור. תראה, זה מחיר גבוה. אנחנו לא דורשים מבן אדם לזרוק לפח 60 ליטר תבשיל בשביל לא להיכשל בליטר אחד של איסור, נכון? זה לא מחיר, כן? זה לא מחיר שדורשים מהבן אדם. זה מחיר גבוה. אז לכן אומרים, בסדר, אז אנחנו מתירים לך. מתירים לך, אין פה ראשו שאתה לא עובר איסור. לאכול ליטר איסור זה דבר בעייתי. בסדר, אבל במחיר כזה אנחנו לא דורשים ממך לעמוד בזה. אבל אם אתה יכול לחכות למוצאי שבת ולאכול הכל בסדר בלי להיכשל, אז כן דורשים ממך, אז אל תאכל. מה רואים פה? רואים פה שהרעיון של דבר שיש למתירים בעצם אומר שגם כשדבר מותר הלכתית, זה לא אומר שאין בו בעיה. זה רק אומר שלפעמים, למרות שיש בו בעיה, אנחנו לא אוסרים את זה עליך הלכתית. לא דורשים לך דרישה כזאת. מקום שבו זאת לא דרישה כבדה מדי, אנחנו כן נדרוש את זה. כי בעייתיות יש. אנחנו מבטרים לך. אותו דבר אני אומר כאן. בספקות, הרמב"ם אומר, האיסור הוא איסור מדרבנן. אין איסור דאורייתא. בכל הספקות, כולל לק באיסור, כולל דבר שזדונו כרת, הכל. מבחינת הלכתית. אבל אתה שואל אותי, האם יש בעייתיות? ודאי שיש בעייתיות. לכן אם עשית את זה, אז לא עברת איסור הלכתי מדאורייתא, מדרבנן עברת, אבל לא מדאורייתא. אבל שם אתה מביא, כי בעייתיות יש פה. הבעייתיות היא דאורייתא, אין פה איסור דאורייתא, הבעייתיות היא דאורייתא. הבעייתיות היא עובדה, מה זה דאורייתא? היא מציאות. הייתה פה בעייתיות. הלכתית, אנחנו לא דורשים ממך להיזהר מבעייתיות כזאת. רק מדרבנן, אבל לא מדאורייתא. בסדר? זה הנקודה שאני רוצה לטעון.
שם תמיד שאתה חייב אותו רק אם זה באמת ספק אם עברת איסור לבול, זאת אומרת אם עשית מלאכה בין השמשות בין שבת ויום כיפור, אז עברת, זה ספק, אתה לא חייב חטאת, כי זה ספק אם עברת עליו זה או עליו אחר, ואתה לא יודע על איזה עברת, אז אתה לא חייב, אבל שם תמיד הוא לא נותן, הוא לא...
זה כמו לא יקבע איסור. זה כמו לא יקבע איסור על הדעתי, זה אותו רעיון. כי בשני הצדדים בעצם עברת איסור. זה כמו יותר, זה דומה מאוד להבחנה בין יקבע איסור ולא יקבע איסור. בלא יקבע איסור, אתה בעצם אומר, בכלל לא בטוח שיש פה צד של איסור. אני רק לא יודע. בעקבה איסור יש פה צד ברור של איסור, רק לא בטוח שאתה עברת עליו. נדמה לי שזה חילוק דומה.
למה שפה פתאום, סתם בגלל שזה לא סביר, בגלל שיש פה עוד איסור נוסף, אתה עדיין נכנס לשני בתי איסורים.
בסדר, אבל זה בדיוק, זה דומה, לא בדיוק, אבל זה דומה להבדל בין עקבה ולא עקבה איסור. לא, בין השמשות רגיל, לא בין יום כיפור לשבת, אז אתה תביא אשם תלול, נכון? ובין יום כיפור לשבת לא תביא, נכון?
אבל
בדרך כלל עקבה איסורה
זה מתי שאתה כן מביא, ופה היותר
עקבה
זה מתי שאתה לא מביא.
אתה לא תביא אשם תלוי, כי זה לא
עקבה איסורה
גם שם.
זה יותר קרוב.
גם זה לא עקבה איסורה, ספק בין יום... אז אתה צריך להבין, טוב, אני לא יודע, צריך להסתכל שם מה בדיוק ההגדרה, כי על פניו זה לא עקבה איסורה.
זה לא,
לא, זה המגן אברהם, שעושה הבחנה בין היו ליומה והפוק היומה. זה משהו אחר. זה בכלל נדרש פליאה. אבל בואו נחזור רגע אלינו. מה שבעצם אני רוצה לטעון, זה שגם באשם תלוי רואים, שהאשם לא בא לחפר על עבירה, לא צריך עבירה בשביל זה. זה לא כמו חטאת. החטאת זה הבעיה שאתה חטאת כי עשית עבירה. באשם זה בא לתקן את השממה. שחוללת, את המציאות. לכן לא צריך שיהיה איסור בכלל כדי שתתחייב אשם. אז כל הקושיות האלה על הרמב״ם, איך אתה אומר שספק דרבנן, דפק דאורייתא לכולה, אם מביאים אשם תלוי? ההנחה של כל הקושיות האלה, זה שלא יכול להיות שאתה מביא אשם תלוי אם לא היה איסור ברקע. לא נכון. אשם תלוי לא צריך להיות על איסור. גם אם אין איסור מביאים אשם תלוי. עכשיו תראו השלכות. למשל, יש תוספות, תוספות בקריטות, דף י' ז', תוספות אומר שגם בספייק ספייקה מביאים אשם תלוי. דבר שזדונו קראת, בספייק ספייקה גם מביאים אשם תלוי, לא רק בספק אחד. אז כולם תמאים עליו, הרי זה לכל הדעות, לא, אפילו איסור דרבנן אין בספייק ספייקה. ספייק ספייקה של איסור דאורייתא מותר לגמרי, אפילו איסור דרבנן אין. כי הרמב״ם ספק דאורייתא הוא לחומרא מדרבנן. זה שאיסור דרבנן אין איסור דאורייתא. בספייק ספייקה, גם החולקים על הרמב״ם אומרים שזה מותר, לא רק איסור דרבנן. איך תביא אשם, אשם תלוי? אז יש כאלה שרוצים לטעון, הלחם משנה, בנשאר המלך, ועוד אחרונים, טוענים שלפי התוספות הזה יוצא, שמה שספייק ספייק המותר, זה לא בדברים שזדונם קראת, או בעקבה איסורה. כי שם, גם בספייק ספייק יש איסור, כי אחרת איך מביאים אשם תלוי? מה? לא, שמה היית אומר את זה בספק, איך באיסור על ספק אחד, שלפי הרמב״ם בספק אחד הולכים לכולם מדרבנן, אבל איזה איך באיסור הזה מדאורייתא, כי אחרת איך שם תלוי. פה אני מדבר על תוספות, לא על הרמב״ם. תוספות אומר בספק ספקה, תוספות חלק על הרמב״ם, או באופן עקרוני, ספק איסור לחומרא מדאורייתא, אבל בספק ספקה, גם תוספות מסכים שזה מותר. אפילו איסור דרבנן מותר, אז איך שם תלוי? כולם מדייקים מתוספות, שבתוספות יוצא איזה חידוש מאוד גדול, שהדין שספק לחומרה והספק ספקה לכולה, לא נאמר בדברים שסדונם קראת, או שדיק באיסורה. כי אחרת איך מביאים אשם תלוי? שוב פעם לא נכון. זה כל הרעיון. שאשם לא צריך איסור בשביל להביא אותו. אז מה אכפת לי? שיהיה ספק ספקה. כל עוד יש צד שאתה נכנסת לטריטוריה שהיא בעייתית, אתה מביא אשם. לא בגלל שיש איסור, אין שום איסור. לא צריך איסור בשביל להתחייב אשם. בכל הדוחק הזה שדוחקים בתוספות, אין איזשהו מקור, ולהפר, בכל המקומות רואים שספק ספק המותר בכל סוגי האיסורים שיהיו. ספק ספק המותר, רק ספק אחד אסור. אז דוחקים את התוספות בגלל הקושי הזה, אבל אין קושי, לא צריך לדחוק. אשם לא צריך איסור. אותו דבר, יש כאלה שרוצים לטעון, שער מלך בשם הפרי חדש מביא, שאיק באיסור, בספק של איק באיסור, צריך להחמיר גם בספק ספק. נגד הפרי חדש מצדד להקל, כן? טוענים שזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין תוספות, אין שום מחלוקת ושום דבר. התוספות שאומר שספייק ספייקה מותר, שספייק ספייקה מביא אשם תלוי, זה לא אומר שהוא אומר שספייק ספייקה צריך להחמיר. איסור אין, אבל אשם מביאים. עכשיו, אני רוצה רק לסיום, להראות לכם אנקדוטה מעניינת. יש בספר בראשית, יש שלוש פרשיות של אמרינה אחותיית. נכון? שמה שתי פרשיות עם אברהם אבינו, ופרשייה אחת עם ישחק. שלוש פעמים יש את העניין הזה. במקום הראשון זה פרשת לך לך, פה. כן? והיא כאשר יקריב לבוא מצרימה. ואומר על שרה אשתי, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי, את למען ניתב לי בעבורך, הייתה נשי בגללך, והיא כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד, ויראו את השרי פרעה, ויעלו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה, לאברהם מטיב בעבורה, והיא לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות ותרומות וגמלים, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים, ואת ביתו הדבר שרה יש את אברהם. ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי? כי אשתך היא. למה אמרת אחותי, ויקח אותה לי לאישה? ואתה הנה אשתך כך ולך. ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. זאת הפרשה הראשונה. בסדר? פרשה השנייה זה פרשת וירא, גם כן אברהם.
פעם עם
אבימלך, כן. כבר לא יקרא הכל. תראו שם, וישא אברהם וכו', והיה גור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי, כבר מקצרים, אנחנו פה מכירים את הפרוצדורה. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה שלקחת והיא בעולת בעל. והמלך לא קרב אליה. אמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג, אלא הוא אמר לי, אחותי. והיא גם היא אמרה, אחי, הוא בתום לבבי, הוא בניקיון כפי עשיתי זאת. ואמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי, בתום לבבך עשית זאת. ובזכירוב אומר, אומר, בתום לבבי וניקיון כפי, והקדוש ברוך הוא ענה לו, בתום לבבך. אבל אין ניקיון כפיך. זאת אומרת, יש שם הבדל. לא משנה, בכל אופן, אם לך משיב, דק עם עוד תמות, אתה וכל אשר לך וכו'. עכשיו תראו, והוא בא לאבימלך, ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו, מה עשיתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה. חטאה, נכון? חטאת. מה פה? המקרה השלישי? ויושב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי, רואים מה כתוב? כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת עלינו אשם. קודם זה היה חטאה, ועכשיו זה אשם. מה ההבדל? נגיד לכם מה ההבדל. במקרה השלישי, אבימלך אומר ליצחק שהוא הביא עליו אשם. מה זאת אומרת הביא עליו אשם? הביא עליו תוצאה בעייתית. נכון? הביא עליו תוצאה בעייתית. למה התוצאה היא בעייתית? למה רק התוצאה היא בעייתית? אין פה חטא. למה? וישאלו אנשי המקום לאשתו, והוא אמר אחותי. מה אתם? הם עשו את כל מה שהם יכולים. הם שאלו, מי זאת הגברת הזאת? הוא אמר אחותי. אז הוא התחתן איתם. מה הבעיה? הוא עושה את הבירורים, הוא התחתן, הכל בסדר. הוא בעצם לא היה אשם בכלל. הוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, אבי מלך. לכן בסוף, מה הבעיה, אם הוא היה נכשל בסוף, מה היה קורה? חטאת לא היה פה. הפרשה הראשונה זה עבירה במזיד. פרשה השנייה זה עבירה בשוגג. פרשה השלישית זה עבירה באונס. בעבירה באונס לא יהיה חטאת, חטאה. מה יש שם? אשם. התוצאה יכלה לקרות. זאת אומרת, הוא היה יכול לבוא על אשת איש. לבוא על אשת איש תוצאתית, אין פה עבירה, אין פה חטא. כי הוא עשה את כל מה שהוא צריך, אבל התוצאה קרתה. השממה קרתה. אז זה מה שהוא מדבר על אשם. ופה באמת כל התיאור של הפרשה, הם שואלים אותו לאשתו, והוא אמר אחותי, ואז ערכו לו שם הימים, ואבימלך השקיף בעד החלון, והוא ראה את יצחק מצרק את רבקה, הוא מיד חזר בו. הוא פתאום הבין שהוא טעה, אתם רואים שאין פה שום דבר כוחני. הוא היה נקי לגמרי. פה באמת היה ניקיון כפי ותום לבבו. לגמרי. הוא היה לגמרי בסדר. ברגע שהוא ראה שיש איזושהי בעיה, הוא מיד חזר והחזיר אותה מיד, הוא נרתע מיד. אז מה הוא טוען כלפי יצחק? הבאת עליי אשם, מה זה אשם? אין פה שום חטא, אני לא אשם בכלום. אבל התוצאה כמעט קרתה, כמעט באתי על אשת איש, זה אשם. אשם זה כשהתוצאה קורית, לא קשור לעבירה, עבירה לא הייתה פה בכלל, זה היה אונס. לעומת זאת, תראו מה קורה בפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת, שמה, ויאמר אברהם אל אשתו אחותי, לא שואלים אותו כלום. הם לא טרחו לשאול. הם לא נקיים, זה לא ניקיון כפי ו... תום לבבי וניקיון כפיי. השלישי זה תום לבבי וניקיון כפיי. פה הוא אמר אחותי, כי הוא נבהל. הם לא תרחו לשאול, הם היו יכולים לחשוד, מה הוא קופץ פתאום להגיד אחותי? והוא פוחד מהם. היה לכם מקום לבדוק. אתם לא נקיים לגמרי. זה לא מזיד. הוא אמר אחותי. בסדר, לא מזיד. שוגג. לכן כתוב פה, הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה. כן, מה חטאתי לך? כן, פה המילה היסודית זה חטאה. כי יש פה שוגג, זה לא אונס. אתם, יש לכם איזשהו אשם פה. אשמה, לא אשם, כן, אשם זה דווקא לא זה. אלא יש לכם פה איזשהו מימד של חטא. כי בסוף בסוף, לא ביררתם. בפרשה השלישית, הם מתחילים, קודם גם שאלו לאשתו, ואז הוא אומר, אחותי, ואז התחתנו, הכל נקי. רואים אותה? מיד חוזרים. באמת נקי לגמרי, אבי מלך. כל מה שנשאר זה רק התוצאה, זה האשם. במקרה הזה הוא לא נקי לגמרי. אתה יודע, גם איך הוא חוזר בו? לא שהוא רואה שאברהם מצחק עם אשתו. איך הוא חוזר בו? ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה, ואומר לו, הנך מת על האישה שלקחת. הוא פחד מהעונש פשוט. זה השלישי, במקרה השלישי, זה לא, בכלל לא היה עונש, לא דובר על זה. הוא רק ראה שאשתו של יצחק, הוא מיד נרתע אחורה, מה תיקח אותה? מה אתה רוצה ממני? למה הכשלת אותי? זה פשט הפסוקים, זה לא דיוק לשוני. פשט הפסוקים. ולכן פה, רק האיום בעונש הפריע לו. נכון? בעצם, הוא לא באמת היה נקי וצדיק. מה קורה? מה קורה במקרה הראשון? במקרה הראשון, אז הם לא מבררים כמובן בכלל, נכון? אברהם יודע אם יש לו עסק, אז הוא אומר, אם הנה אחותי את. ואז המצרים ראו את האישה יפה מאוד, ויעלילו אותה לפרעה, ותוקח בית פרעה, לא שאלו אותו בכלל. הוא רק תכנן אותה, תכנן איתה להגיד, אחותי, מה שמתואר פה זה לא מה הם אמרו למצרים. מה שמתואר פה זה התוכנית בין אברהם לבין שרה. המצרים לא שאלו אותו, אולי צריך אפילו שקר, הם פשוט לקחו אותה. זה מזיד גמור, זה לא חטאה ולא אשם, זה מזיד לגמרי. ולכן פה זה המקום היחידי שכתוב פה, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו עד ועשרה אשת אברהם. הוא חטף עונש. עונש אתה לא חוטף לא על שוגג ולא על אנוס. עונש אתה חוטף על מזיד. כי אתה מזיד. זה בדיוק הנקודה. לכן אתה מקבל עונש. ועל זה הוא אומר לאברהם, מה עשית לי ומה זה? הוא נזכר פתאום שהוא כזה צדיק. כל הסיפור הזה היה מזיד גמור. אל תספר לי סיפורים. פרשה הראשונה זה מזיד, פרשה ולכן זה עונש, פרשה השנייה זה שוגג ולכן זה חטאת או חטאה, פרשה השלישית זה אנוס ולכן זה אשם. זה ההבדל. עד כאן. שיהיה פסח כשר, שמח ומבדח.